הכל חי אונליין 93fm.co.il. הנפש בראי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים, למנדי אור שאיתנו באולפן, לאשר גרייבר שכאן איתנו באולפן, ואנחנו רוצים להתחיל לגעת בנושא שקשור אל יצירת מערכת הרגלים בחיים שלנו, בין אם זה שינוי הרגלים, יצירת הרגלים חדשים. כשאנחנו מדברים על ההרגלים שלנו בחיים, אנחנו מדברים על כמעט רוב זמן החיים שלנו, שהרי רוב הזמן שלנו מושקע בהרגלים שלנו, החל מהקימה בבוקר, להתלבש, לארגן את הילדים או את הבית, באותו הרגל לנסוע למקום העבודה, באותה דרך, עד זמן השינה. אנחנו חיים רוב הזמן שלנו על מסלול של ההרגלים שלנו. אנשים אוהבים לדבר על שינויים, על גיוונים בחיים. הם מחפשים את זה פעם בכמה זמן, באירוע משפחתי, בחוויה יזומה, אבל את רוב החיים שלהם הם יחיו בשגרת החיים. הרבה בני אדם לא חושבים על שינוי ברמת ההרגלים. בהרבה מקרים כשבני אדם אומרים לעצמם שהם רוצים לעשות שינוי בחיים, הם לא חושבים ברמת השינוי הקטן, אלא ברמת השינוי של הבית, שינוי של הרכב, שינוי של הבגדים, שינוי של רהיטים, ומאמינים שכך הם עתידים להתחדש ולהרגיש יותר טוב. זה בהרבה מקרים יכול להיות נכון, אבל ננסה בהמשך להראות בעזרת השם ששינוי ההרגלים יכול להעניק את אותה תחושה, ולפעמים הרבה יותר, וזה יותר זול. לפעמים בני אדם אומרים, אין לי כוח, אין לי חשק, זה לא מתאים לי. אלה הם ביטויים שמנציחים את ההרגלים של האדם. כשאדם נעול בתוך ההרגלים שלו, אין לו מרץ, אין לו אתגר, אין לו סקרנות בחיים שלו. לכן הפעם הבאה שאנחנו נמנעים מעשייה רק בגלל שאין כוח, חשוב לזכור, יכול להיות שאנחנו מקבעים את עצמנו באותה התנהלות של חוסר עשייה. לפעמים באמת אין כוח, אבל בהרבה מאוד מקרים יש כוח. אנחנו אומרים שאין כוח, וכך נמנעים מהעשייה. בהרבה מקרים כדאי פשוט לקום לעשות, וכך להרגיל את הגוף להתגבר על הרגלים שליליים. ההרגלים הם לא רק בעשייה של האדם, אלא גם במחשבות של האדם. כשאדם שוב ושוב עסוק באותם עניינים, אותם סגנונות של חשיבה, אז רעיונות חדשים גם לא מתפתחים. אז האדם עסוק שוב ושוב בלמחזר את אותם רעיונות. במקום ליצור חשיבה חדשה, הוא ממחזר חשיבה ישנה. האדם אולי צמא לחשיבה חדשה, אבל הוא לא מאפשר לעצמו להיות פתוח ולהכיל סגנון חשיבה חדש. לדוגמה, הוא רוצה להיות יצירתי, הוא רוצה להיות יותר נחמד ויותר נעים, אבל במהלך היום החשיבה שלו היא שהמצב לא כל כך טוב, שלא כל כך נעים. החשיבה שלו היא שאי אפשר לסמוך על אנשים. החשיבה שלו היא שהעולם הוא מקום רע. היות וזו החשיבה שלו, אז למרות הרצון שלו לעשות שינויים בחיים, כנראה ששום דבר מהותי לא יהיה, בגלל שהוא לא מאפשר לעצמו לזהות שינויים והתפתחויות בחיים שלו. אם לדוגמה מישהו נחמד רוצה ליצור איתו קשר עסקי, הוא מתחיל לחפש חסרונות. הוא מחפש חסרונות, הוא מאשים את האחר, או שהוא סגור כלפי האחר, כי הוא לא רוצה להיפתח ואולי להיפגע. כך הוא לא עושה הרבה שינויים בחיים שלו. ואז אנשים חדשים מגיעים לחיים שלו, רוצים ליצור איתו קשר, הוא לא פנוי לזה, בגלל שהוא רגיל במחשבות שלו, בהיגיון שלו, שהוא בסדר, ואנשים אחרים הם השלילים, הם הלא טובים. הרגל החשיבה שלו לא מאפשר לו לפתוח חלונות חדשים בחיים שלו, ולזהות הזדמנויות חדשות בחיים שלו. נורמלי, מדי פעם אנחנו נתפסים להרגלים. זה נוח, זה מקל על החיים שלנו. הרבה מהרגלי החיים שלנו הם יעילים וטובים מאוד. אנשים בזכות ההרגל נוהגים בלי לחשוב יותר מדי. אנשים הולכים בלי לחשוב יותר מדי. אנשים אוכלים בלי לחשוב יותר מדי. איך הם עושים את זה? התשובה היא שזה בגלל שיש להם את כוח ההרגל שחוסך מהם את החשיבה. אלא, לפעמים ההרגל הוא באוכרנו. אדם שיש לו הרגל חשיבתי שאומר שאנשים הם שליליים, שאנשים הם נצלנים, האדם הזה יותר יחשוד בבני אדם אשר ירצה ליצור איתם קשר. אנשים יראו את זה, יאמרו לעצמם, לא כדאי להתחבר לאדם הזה. מה שיגרום לו יותר ויותר להרגיש שהוא צודק, אין מה ליצור קשר עם בני אדם. העובדה מבחינתו שלא מחפשים את קרבתו. הוא לא שם לב שהוא בתוך מעגל קסמים שהוא יצר אותו. הוא לא שם לב שהוא תחת מערכת של נבואה שמגשימה עצמה. זו נבואה שמגשימה את עצמה, שהוא יצר אותה. הוא מתאר את האנשים כרעים. הוא לא שם לב שהוא משדר להם את זה. אבל הם מרגישים את זה, הם מתרחקים ממנו, והם חושבים שזו הוכחה שהוא צודק, שאנשים רעים, והוא לא שם לב שהם מתרחקים ממנו, לא בגלל שהם רעים, אלא בגלל שהמחשבה שלו היא רעה. פתגם יפה אומר, כשאתה משנה את הדרך שבה אתה מסתכל על הדברים, הדברים שאתה מסתכל עליהם משתנים. חשוב לזכור שהמחשבות שלנו יוצרות את הרגשות שלנו, והרגשות שלנו יוצרים את המעשים שלנו, המעשים שלנו יוצרים את ההרגלים שלנו, ההרגלים שלנו יוצרים את האופי שלנו, האופי שלנו הוא זה שיוצר את העתיד שלנו. כלומר, אדם שחושב בצורה שלילית, יש לו רגשות שליליים, הוא פחות במצב רוח חיובי, ואז הוא גם מתפקד בצורה פחות יעילה. אדם במצב רוח שלילי מתפקד בצורה שלילית, ואז האדם הזה מתרגל לתפקד בצורה שלילית, מה שהופך להיות האופי שלו. אותו אדם שהאופי שלו הוא שלילי, כנראה שהעתיד שלו לא הולך להיות כל כך חיובי. כך גם כן הפוך. אדם עם מחשבות חיוביות, יש לו מצב רוח חיובי, מה שיוצר תפקוד יעיל וטוב, מה שעוזר לאדם להתרגל, לתפקד בצורה טובה ויעילה, מה שהופך להיות האופי שלו. ואם זה האופי שלו, הסבירות רבה שזה גם יהיה העתיד שלו. העתיד שלו יהיה חיובי יותר. כמו שאומר שלמה המלך, יד חרוצים תעשיר. אבל בשביל להיות חרוץ, צריך שיהיה אופי של אדם חרוץ. אופי של אדם חרוץ, זה אדם שיתרגל להיות חרוץ. לא פעם בחרוץ, אלא בשגרת החיים שלו. ההרגל הזה הוא פועל יוצא של עשייה חוזרת ונשנית. העשייה הזו היא פועל יוצא של חשיבה ורגש חיובי שיש לאדם. חשיבה יצירתית וחדשה יכולה לקדם אותנו בכל הממדים בחיים. אם המוח של האדם הצליח להנחית אדם על הירח, אם המוח של האדם יכול לפתח זן חדש של פירות, אם המוח של האדם מצליח לשכפל את הכבשה, אז מוח של האדם יכול לעשות עוד הרבה מאוד דברים יצירתיים. הקדוש ברוך הוא העניק לאדם יכולת חשיבתית עצומה. יש אין ספור של דוגמאות לרעיונות יצירתיים שנראו כבלתי אפשריים בעבר. היום הם חלק מהשגרה שלנו. כי כשאדם לא מתרגל למערכת חשיבה מקובעת, הוא יכול להתקדם הלאה. הרבה מאוד בחיים שלו. קצת דומה למה שחזל אומרים בגמרא. במסכת מנחות, חז"ל אומרים שהעולם הזה נברא באות ה'. יש כמה סיבות למה העולם הזה נברא באות ה'. אחת מהסיבות היא, כיוון שלפתח חטאת רובץ בתחתית של האות ה', ישנו פתח, אפשר ליפול משם. אומרת הגמרא, לפתח חטאת רובץ, האם האדם יכול לשוב בתשובה? התשובה היא כן, לכן יש עוד פתח באות ה', בין היוד שנמצאת בקצה השמאלי, לבין האות ריש שנמצאת בקצה העליון, מעין ריש דלד, הרי האות ה' מורכבת מריש ויוד, או מעין ריש ומעין יוד, וישנם שני פתחים באות ה', פתח אחד למטה ופתח אחד בקצה השמאלי. למה יש שני פתחים? פתח אחד לפתח חטאת רובץ, פתח אחד לחטאים. אומרת הגמרא, אם שווים בתשובה, אז יש מהפתח שחטאנו, מהפתח הזה שווים בתשובה. אומרת הגמרא, לא ייתכן שמהפתח שנפלנו יהיה אותו פתח שניכנס בו, לכן האות ה' צריכה פתח נוסף. לכן לאות ה' ישנם שני פתחים, כי פתח אחד הוא לאווירה, ופתח שני הוא כשאדם חוזר בתשובה. ולמה שלא יהיה פתח אחד ומהפתח הזה נופלים ומהפתח הזה עולים? התשובה היא כיוון שמערכת החשיבה, מערכת ההרגלים של האדם, מערכת ההתנהלות שלו שהובילה אותו לחטא, לא יכולה להיות אותה מערכת שתחזיר אותו למסלול. הוא חייב מסלול חדש. במילים אחרות, החשיבה שהובילה את האדם לחטא לא יכולה להיות החשיבה שתעזור לו לחזור בתשובה. אנחנו אומרים את זה בהקשר של החשיבה שיוצאת מהרגלי חשיבה מקובעים. אדם שסובל מבעיות בחיים, מערכת החשיבה שהובילה אותו לבעיות לא יכולה להיות מערכת החשיבה שתוציא אותו מהבעיות. ישנם הרגלים בחשיבה של האדם. אדם חושב שהעולם הזה הוא מקום שלילי, שבני אדם הם שליליים וכדומה. זוהי מערכת חשיבה מקובעת. מערכת החשיבה הזו היא פוגעת בשגרת היומיום של האדם. מערכת החשיבה הזו לא יכולה לשפר את התנהלות היומיום שלו באדם. אז המוח של האדם יש בו יכולת בלתי רגילה ליצור רעיונות יצירתיים. מה שנראה בלתי אפשרי בעבר, היום זה חלק מהיומיום. הכל תלוי ביכולת של האדם להתרגל ליצור מערכת חשיבה יצירתית ולא מקובעת. אז ישנם הרגלים בחשיבה, וישנם גם הרגלים בעשייה של האדם. שינויים בסגנון החיים של האדם, הרגלי האדם, הם שינויים שמשפרים הרבה מאוד את החיים. אנחנו ננסה להראות איך השינויים הקטנים של שגרת החיים הם שינויים שבהרבה מקרים קשים ליישום, אבל בהרבה מקרים הם השינויים המהותיים ביותר בשביל לשפר את איכות החיים של האדם. בהרבה מקרים דווקא השינויים הקטנים יחסית, למשל לעשות מספר תרגילי פעילות גופנית ביום לשיפור הבריאות, או שינויים בתזונה, אלה הם שינויים קשים. למה? כי המוח שלנו לא מאפשר לנו לעשות את השינויים האלה בצורה קלה. כי המוח שלנו אוהב את הקבוע, המוח שלנו אוהב את הידוע. מוטיבציה גבוהה היא נחמדה להתחלת השינוי, אבל מוטיבציה לעולם לא תהיה מספיקה בשביל לשמר ולהתמיד בשינוי. לדוגמה, אם אדם רוצה לקום בשש הבוקר, הוא הלך לישון בשתיים בלילה, הוא צריך הרבה מוטיבציה בשביל לקום הבוקר, זה יעזור לו פעם אחת, זה יעזור לו פעמיים, אבל כל יום זה לא יעזור לו, מוטיבציה לא תעזור לו, הוא לא יוכל להמשיך לתפקד עם ארבע שעות שינה. אבל אם האדם רוצה באופן קבוע לקום בשעה שש הבוקר, אין לו ברירה אלא ללכת לישון באופן קבוע בשעה 11 או 12 בלילה, בשביל שיהיו לו מספיק שעות. במילים אחרות, לשינוי חד פעמי, מספיקה מוטיבציה. לשינוי קבוע, אדם זקוק לאסטרטגיה שמתאימה לשגרת החיים שלו. ומה שמעודד הוא שבדרך כלל דרושים 21 ימים של 21 ימים של פעולות הפוכות ממה שאדם עשה עד היום, להרגיל את המוח לשינוי באורחות החיים. הרגל נהפך להיות הרגל אחרי שלושה שבועות שמשמרים אותו. הבעיה היא שרוב האנשים לא מצליחים להתגבר על ההרגלים מתקופת זמן ממושכת שכזו, סך הכל שלושה שבועות. כמעט לכל אדם יש תחומים בחיים שהוא היה רוצה להשתפר, הוא לא מצליח. למה הוא לא מצליח? בגלל ההרגלים. אדם שרוצה לשפר את הרגלי התזונה שלו, אדם שרוצה לשפר את הרגלי ההתנהגות שלו, אדם שרוצה לשפר את ההתנהגות שלו לאנשים אחרים, אדם שרוצה לשפר את הרגלי התגובה שלו כשהוא מרגיש כועס או משועמם. זה אחד הדברים שמונים מאדם לעשות שינוי, זה ההרגלים שלו. אדם שרוצה לעשות שינוי בחיים, הוא צריך לחפש לעשות שינוי בהרגלי החיים שלו. תארו לכם אדם שרוצה לשפר את המעמד החברתי שלו בקהילה. אם היה לו הרגל להתעניין יותר באחרים, לשמוע אחרים, לעודד את האנשים אחרים, כנראה שהיה לו קל יותר ונעים בחברה. תארו לכם, היה לבני אדם את היכולת להתרצות בצורה מהירה יותר, איך החיים היו שונים. רוב המשקעים הרגשיים בתוך מערכת הנישואים, אלה הם משקעים בגלל מריבות וויכוחים, אבל לא בגלל המריבה והוויכוח לבד, אלא בעיקר בגלל שאחרי כמה דקות של ויכוח הם נכנסים למאבקי כוחות אישיים. המריבה מתעצמת כי הם לא עוצרים אותה. הבעיה היא זה לא הוויכוח, כמו העצמה של הוויכוח לאחר מכן. כמו שאמר רבי ישראל מסלנט, מחלוקת לשם שמיים היא בחמש דקות הראשונות. הפחד שלו היה מהדקה השישית. בהתחלה זה התחיל לשם שמיים, אבל מהר מאוד זה עובר לפסים אישיים. כך בהרבה מאוד מקרים בתוך מערכת הניסויים, ויכוחים מתחילים עניינית וממשיכים במאבקי כוחות. אחד ההרגלים היעילים ביותר למערכת הניסויים, זו היכולת של שני בני הזוג לעצור מריבות. אנחנו נמשיך בעזרת השם בנושא, נפנה אל השאלות שלכם המאזינים בעזרת השם בהמשך הדקות הקרובות שלפנינו. נצא להפסקה קטנה ובעזרת השם מיד לאחר מכן חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב הרב.
ערב טוב.
יש לי שאלה, יש לי ילד בחור, ויש כן. לו בבית הרבה הרבה תפקידים.
כן.
כאילו עוזר לאחים שלו, גם מנקה בבית עם פסח באופק. בפתח, הרבה דברים כן. שהוא עושה.
כן.
והשאלה שלי, אם זה טוב, כאילו שהוא אחראי על כל כך הרבה דברים, כאילו שבעזרת השם הוא יתחתן, אם זה יעזור לו בניסויים, או שלא.
שאלה מצוינת. ילד בכור, איך זה, התפקידים שלו, יש לו, איך זה ישפיע הניסויים שלו. ילדים בכורים הם ילדים שמה שבהרבה מאוד פעמים קורה, הם נגררים לאחריות רבה מאוד בגיל צעיר מאוד, ומפסידים הרבה מאוד משנות הילדות שלהם, בגלל שהם הרבה מאוד מהזמן עסוקים בעבודה. לפעמים זה יכול להיות בישול, בדרך כלל יותר אצל בנות, בטיפול באחרים, באחריות, בעשייה. במקרים חמורים שבהם אחד מההורים לא מתפקד, כי יש לו דיכאון, כי יש לו חרדה, כי יש לו בעיות קשות אלה ואחרות, לפעמים גם כן מחלה, השם ישמור. הילד הזה, הבכור, הוא לפעמים ממש עשוי למלא את התפקיד של ההורים. ילדים כאלה מרגישים אחראים כשמתעוררים במשפחה כל מיני לפעמים קונפליקטים או בעיות, לדוגמה בין האחים, וכשהם לא מצליחים למנוע את הקונפליקט, הם מאמינים שהם אלה שהיו צריכים להביא את הקונפליקט לידי פתרון, ואם הם לא הצליחו אז יש להם הרבה מאוד רגשות אשמה. זה בדיוק הפוך מהילד התלותי. יש את הילד האחראי ויש את הילד התלותי, שמתבסס על הגישה של, הילד התלותי מתבסס על הגישה של, אני לא יכול לחיות בלי ההורה, זה התלותי. ילדים שהם אחראים מדי, אותם שהם בהרבה מקרים, לא תמיד זה הבכור, אבל בהרבה מקרים זה יכול להיות הבכור שיש לו הרבה מאוד תפקידים, זה ילדים שמאמינים שההורה לא יכול לחיות בלעדיהם. אלה הם לפעמים ילדים חזקים, חכמים, עצמאים, הם מציגים את עצמם כמי שלא זקוקים לאנשים האחרים. אבל, כמו שאמרנו, הם מציגים את עצמם כמי שלא זקוקים לאנשים האחרים, לא פעם עמוק בפנים, יש לילדים האלה צורך לחיבה, לקרבה, לקרבם, למרות שהם פוחדים לחשוף את הרגש שלהם, כיוון שבכל שנות הילדות וגיל הנעורים שלהם, הם לא חשפו את הרגש שלהם. למה? מכיוון שהם היו עסוקים בלקחת אחריות, לעשות, לטפל, הם לא נתנו מקום לרגש שלהם. לא, הם לא היו רגילים לדבר על הרגש שלהם. לכן כעת הם יכולים גם לפחד מלדבר על הרגש שלהם. בהרבה מאוד מקרים, הם עשויים גם לא להיות מודעים לצורך שלהם בחיבה, בקשר, והם מבטרים על הצרכים של עצמם ומשקים רק בצרכים של האנשים האחרים. לפעמים אנשים כאלה הם מתוארים כמי שמצליחים לפתור את הבעיות של האנשים האחרים, אבל לא תמיד מצליחים לפתור את הבעיות שלהם עצמם. ואז מה שקורה הוא שכאנשים בוגרים, האנשים האלה נמשכים בדרך כלל בלי לשים לב לבני זוג אחרים. לדוגמה, הבן הבכור יכול להימשך להתחתן לאחר מכן, יש להם איזושהי נטייה לבחור בן זוג דווקא שיהיה מאוד מודע לרגשות שלו, בן זוג שיהיה מאוד מודע לצרכים שלו, ואז אותו אדם שהוא הבן הבכור, הבן האחראי, הוא יעדיף את האנשים התלותיים שזקוקים לטיפול שלו. כלומר, מאוד יכול להיות כמו שבבית הוא היה בתפקיד של מי שיוזם, מי שאחראי, מי שלוקח הרבה תפקידים, כך גם כן הוא יבחר אישה שתהיה גם כן המקום הזה שזקוקה להרבה תמיכה, הרבה עזרה. ומה שבהרבה מאוד מקרים יכול להיות, שבסופו של דבר אדם כזה הוא מתעייף מהמערכת, בתוך מערכת הניסויים זה נעשה קשה לו מאוד. הוא נעשה לפעמים גם כן בודד רגשית בתוך מערכת הניסויים, כיוון שאו שהוא לא מודע לרגשות שלו, או גם הוא מודע אליהם, הוא לא רגיל לדבר על הרגשות שלו. ואז הוא גם כן מרגיש הרבה מאוד כעס, כיוון שהוא מרגיש שהוא נותן הרבה, אבל הוא לא מספיק מקבל. ואז בהרבה מאוד מקרים, אולי הוא היה מאוד מסופק מהתפקיד הזה בתחילת החיים שלו, מתי שהוא היה ילד קטן או בגיל הנעורים, אבל לאחר מכן בהמשך החיים, הוא לא תמיד ירגיש את אותה תחושה של חדווה וסיפוק מהתפקיד שבו הוא נמצא. לכן צריך להיות מודע לדבר הזה, וצריך לזהות. וכשאנחנו מודעים לזה, אז אנחנו נותנים תפקידים לבן הבכור, כיוון שהוא הבן הבכור או הבת הבכורה. יחד עם זאת, חשוב לא לקבע אותם רק בתפקיד של האחראי, הנותן והמעניק. כן חשוב גם לדבר עם הילדים האלה על הרגשות שלהם, על התחושות שלהם, מדי פעם לשמוע אותם, לא רק לשים אותם המקום שהם יוזמים, נותנים, אחראים, אלא גם המקום שהם מקבלים. כלומר, ליצור איזשהו איזון מסוים למרות התפקיד האחראי שיש להם, בשביל שהתפקיד הזה לא יהיה מקובע יותר מדי זמן בהמשך החיים שלהם, כאשר הם יגיעו אל מערכת הנישואים.
תודה רבה. רציתי גם להודות לכם, רדיו קול חי, וגם הרב, התוכנית המצוינת. רק שידע שאנחנו, ואני, וכמה חברים, וכמה חברות שלי, מקשיבים, לא מפסידים אף פעם התוכנית של הרב, מחכים יום רביעי ב-10,
ברוכים תהיו.
לפעמים אנחנו צריכים לצאת, אנחנו אומרים, לא ביום רביעי, יום רביעי זה התוכנית של הרב.
ברוכים, תודה רבה. ברוכים תהיו, תודה, תודה רבה לכם. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
שלום וברכה.
יש תחושת בטן כזאת שהרבה אנשים שמחים בכישלונות של אנשים אחרים. מאוד סגחן לשמוע את ההסברים של הדבר הזה במילים של הרב.
שאלה היא, למה אנשים שמחים בכישלון של האדם האחר? יש איזשהו הסבר שהוא מרתק מאוד, קצת עמוק, אבל אנחנו ננסה להסביר אותו בצורה שהיא פשוטה. לא פעם, אנחנו בני אדם מפחדים מהצלחה. כלומר, אנחנו פוחדים לנסות ולהצליח. ואז אנחנו גם מצדיקים את עצמנו שלא כדאי לנסות, לא כדאי להתאמץ, כי בכל אופן זה לא כדאי. וכך בני אדם מצדיקים את ההתנהלות שלהם על ידי כך שהם לא מנסים וכך לא מצליחים וכך לא לוקחים סיכונים. ואז האנשים האלה הם רואים אנשים אחרים שמצליחים והם מקנים, איך ייתכן שהוא הצליח? ויותר מכך, האדם האחר לא רק שהוא הצליח, הוא גם הצליח להתגבר על הפחדים שלו, הוא הצליח להתגבר על הפחד מהכישלון. ואז המקום הזה, זה מטריד את אותם אנשים. ואז כשאדם המוצלח מצליח כל כך, אז פתאום הוא נכשל. הם אומרים לעצמם, או, טוב מאוד שאני זהיר, טוב מאוד שאני לא יוזם, טוב שאני לא מתאמץ יותר מדי, כי אפשר להיכשל. וכך האדם שמסתכל מהצד, הוא מצדיק את חוסר ההשקעה שלו, ולכן הוא שמח שהוא לא השקיע כל כך הרבה, כי הנה הוא רואה טעות שנכשל, וכך הוא יכול להצדיק את תחילת התהליך שהוא מראש לא רצה כל כך הרבה להשקיע. כך הוא מצדיק את חוסר ההשקעה שלו, אומר, הנה, אתה רואה, גם מי שמתאמץ בסוף נכשל, ולכן יש בו איזושהי תחושה של פורקן, רוגע, שלווה אולי, שהוא אוהב שאחר נכשל, כי כך הוא מקבל אישור לחוסר היוזמה וחוסר המאמץ שלו. זה דבר שיכול לעזור לו לתחושה הטובה, ולכן הוא יכול לאהוב מישהו שנכשל, או לאהוב או לשמוח בכישלונו של האחר. זה נותן לו אישור לכך שהוא לא השקיע בכל אותם זמנים, וכך הוא מרגיש שחוסר ההשקעה שלו השתלם.
אני מבין. זאת אומרת, למעשה התהליך הוא לא כל כך תהליך של קנאה, הוא יותר תהליך של הצדקת האי עשייה שלו, של הבן אדם עצמו.
בדיוק. בעצם זה תהליך שבו האדם הוא מצדיק את חוסר ההשקעה שלו בתחילת התהליך, והיות שהוא מצדיק את חוסר ההשקעה שלו, הוא מצדיק את זה, כל אורך הדרך הוא לא היה בטוח שאם כדאי להשקיע, לא כדאי להשקיע. הוא אומר לעצמו, אולי כן כדאי להשקיע, אבל אולי אפשר להיכשל, אז לא כדאי להשקיע. ואז מגיע הרגע שבו האחר נכשל, הוא אומר לעצמו, או, ברוך השם שלא השקעתי. ואז יש בו מעין שמחה בכישלון של האדם האחר, לא כי אני אדם רע ואני רוצה שהאחר ייכשל, אלא כי זה מצדיק את חוסר הבחירה שלי וחוסר המאמץ שלי בכל התהליך כולו.
יפה מאוד. מאוד מודה לרב, תודה רבה.
ברוכים תהיו. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אליכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, דוקטור אונגר.
שלום וברכה.
מדברת מיכל מקריית אונו. אני הבנתי היום שהנושא התמקד באופי של אדם. השאלה שלי, האם אדם נולד עם האופי או שהוא מייצר את האופי?
האדם נולד עם אופי והוא גם מייצר את האופי. מה הכוונה? הכוונה היא שהאדם יש לו נטיות שאיתם הוא מתחיל את האופי שלו, ואותם הוא גם יכול לפתח. לדוגמה, ישנה גמרה במסכת שבת, בדף קוף נון וב, היא מספרת את הסגולת היום שבו נולד כל אדם, מה שנותן לו, אם נקרא לזה, מעין פוטנציאל אישי. לדוגמה, מי שיהיה נולד ביום ראשון, יש לו מימד אחד, נולד ביום שני, תחום אחר. לדוגמה, כתוב מי שנולד ביום שני, הוא יהיה אדם יותר קפדן ורגזן. למה? כי נחלקו בו המים העליונים והתחתונים. מי שנולד ביום שלישי, זה אדם שיש לו יותר נטייה לאופי של אדם עשיר, לאדם שמתפתח, אדם שצומח. למה? כי נבררו בו העשבים שהם מערים לצמוח, ויש זו גם כנטייה שישנם. לדוגמה, מי שנולד ביום רביעי זה אדם שיש לו יותר אופי של שכל. למה? כי נבראו בו המאורות. אז כך, כל יום יש לו את הנטיות שלו, מה שחוזר אל השאלה של האופי, של האדם הוא כן נולד עם נטיית אופי, אבל הנטייה הזו היא לא מוגבלת, כיוון שאותה האדם יכול לפתח. ניקח דוגמה בולטת מאוד. הגמרא אומרת, מי שנולד ביום חמישי, זה אדם שיהיה עם הרבה, אדם שיהיה לו הרבה חסדים. הוא יהיה גומל חסדים. למה? נברו הדגים, והעופות שהם לא תורכים להשגת המזון שלהם, אלא הם ניזונים מחסדו של הקדוש ברוך הוא. אז היות שיש לו את הנטייה הזו לחסד, עכשיו זה האופי ההתחלתי שהוא מתחיל איתו. עכשיו את זה הוא יכול לפתח יותר ויותר. אז הוא נולד עם נטייה מסוימת, עם אופי מסוים, ואותו אפשר לפתח.
אוקיי, תודה רבה.
בבקשה. שלום, ערב טוב.
ערב טוב לרב בונקר.
ערב טוב.
לכבות את הרדיו?
כן.
אוקיי. אפשר לתת קודם כל, ראשית כל, ישר כוח למפיק המקסים שלכם?
המפיק המקסים, אשר גרייבר?
כן, מן הסתם.
אשר גרייבר, ישר כוח גדול מאוד.
כן. הרב,
גם אין דיור.
כן, כן, אין ספק. אני פשוט לא מכיר את כל הנפשות הפועלות, זה תור מפיקים.
כן, תודה רבה, שמח לשמוע.
אני לא יודע אם אני, אם השאלה שלי שייכת לנושא של הערב, אבל ברשותכם אני בכל אופן הייתי מבקש לשאול, בן גדול, הורים גרושים שאמא שלו התעללה בו, מבחינת תלונות שקריות, מבחינת זריקה מהבית, הזנחה, ובעקבות זה הוא לא מספט, בלשון הדינה, הוא לא מספט את המין הנשי, כתליחה מכבוד אנשים, זה לא אישי, והוא נהיה בונקר כזה, זאת אומרת הוא לא מייחצן רגשות, הוא קשה מאוד להיכנס ללב שלו, כמה שמבקשים...
בין כמה הוא עכשיו? אם אני אבין ככה, הוא סבל התעללות מאמא שלו, התעללות נפשית, והיום יש לו קושי, ואתה מוצא בין זה, בין הקושי שהוא עבר בהתעללות, לבין מה שקורה איתו בעובק היום, שיש לו קושי להחצין רגשות.
נפשית ופיזית הוא עבר, כן.
נפשית ופיזית, והיום יש לו קושי להחצין רגשות.
הוא נהיה בונקר, האבא שלו מתחנן שהוא ייתן לו אפשרות להיות האבא שלו, ולעזור לו, אבל הוא לא מכיר בזה שאולי הוא צריך עזרה, והוא בונקר, הוא ממש, הוא לא
מתקשר
כל כך תקשור ראוי שיש, ורגיל ונורמטיבי שיש בין אבא לבן.
בדרך כלל הוא לא ירצה לתקשר מכיוון שבחינתו כעת כל תקשורת היא איום שמה אני אפגע. כלומר, הוא בתחילת החיים שלו, הוא התחיל לחיות בסגנון יותר פתוח, מדבר או מרגיש או מביע רגשות, בין אם זה בדיבור או בין אם זה בהתנהלות, בשמחה, כמו כל ילד קטן, ואז בהדרגתיות הוא כנראה הבין והפנים בעיקר, שלדבר על רגשות זה דבר שאפשר להיפגע בו, זה מה שהתעללות, השם ישמור, גורמת לאדם. עכשיו השאלה היא איך אפשר לעזור להיפתח, איך אפשר לקצור קשר בינו לבין אבא שלו, זו השאלה.
כן.
בן כמה הוא עכשיו?
19.
הוא בן 19, מה הוא עושה ביום יום?
הוא עצמאי. הוא שוכר יחידת דיור והוא עובד כעצמאי למחייתו.
כן. הוא בן 19, שוכר יחידת דיור ועצמאי למחייתו.
אולי זה שייך, יש לציין שבתור משפחת אומנה הוא היה אצל אישה אלמנה שהיא מרירה, אם אפשר לומר.
סליחה, אני לא שמעת רק את המשפט האחרון, הוא היה אצל
בתור משפחת אומנה, אחרי שהוציאו אותו מידי אמו, הוא היה אצל משפחת אומנה, אצל אישה אלמנה מרירה, בוא נגיד, לא הכי סימפטית.
מה שלא תרם הרבה לכל העבר שלו.
אפשר לומר באיזשהו מקום, כן.
כן. עכשיו, מי בקשר איתו היום?
הוא בסוף השבוע הוא הולך לבן של אותה אלמנה, בשבתות. זה אפשר לומר החבר היחיד שלו,
הבנתי. אז נראה לי שבינתיים בשלב הזה של החיים שלו, היחיד שיכול להשפיע עליו זה החבר היחיד הזה. צריך לראות איך החבר היחיד הזה יכול לעזור לו. אם והיה והם חברים, והם מצליחים ליצור קשר טוב, שיתוף פעולה, לעשות דברים ביחד, לדבר ביחד, לצחוק ביחד, זה הדבר שהכי הרבה צריך לשים עליו דגש, כי הוא בינתיים המוצא היחיד של אותו ילד בשביל לעזור להיפתח רגשית. היה האדם היחיד שלו הוא נפתח רגשית, אם אני אבין נכון, זה אותו חבר, זה הבן אדם, הוא הנקודת המוצא בשלב הזה. הייתי אפילו אמליץ לו, לאותו חבר, או לדבר עם אותו חבר, שילך לייעוץ מקצועי, שיעזרו לו איך לכוון את אותו ילד שסבא התעילות, איך לעזור לו, איך לתמוך בו, איך לדבר איתו. כמובן שהוא לא ייראה כמי שמטפל שלו, אלא כחבר שלו, אבל כחבר, לעזור לו איך להעניק לו את מירב התחושות הטובות.
הרב, הוציאו אותו, אם זה הבן של הילדים של האלמנה, הוציאו אותו מהעניין של להיכנס יותר לחברה, כי כמו שאתה אומר, הוא היה מסתגר בבית. הוא היה מגמגם, במיוחד כשהוא היה צריך לדבר על אמא שלו, אז הגמגום הפסיק. זה חוזר רק מתי שהוא מדבר על האמא שלו. אבל בכל אופן, כמה שמתחננים לפניו ללכת לעזרה מקצועית, דהיינו שיחות, הוא לא חושב שהוא...
אני לא חושב שגם תצליחו. אני חושב שמבחינתו כל שיחה היא כנראה כבר, היא כבר לא טובה. היא לא, זה, השיחות לא יעבדו לו. כדאי למצוא את האדם שאיתו בקשר ודרכו לעבוד. כל דבר אחר, לעניות דעתי, לא יעבוד, לא תצליחו לשכנע אותו להביא לשיחות. כך זה נראה. בכל אופן ניסיתם ולא הצליח. אם היה ורוצים לשכנע אותו להגיע לשיחות, הכל לדעתי דרך החבר הזה. הוא חבר שלו, הוא מדבר איתו. זה הבן אדם.
כן. משביר לאותו
חבר, אותו חבר שהוא אותו חבר שהוא מגיע בסוף השבוע, הייתי דרכו עושה את הכל, הייתי ממליץ להשקיע בו, לכוון אותו פעם שלוש, שילך לאיש מקצוע וינסה לראות איך מדובבים אדם כזה ואיך עוזרים לו, ודרכו לראות איך עובדים, כי זה האדם, זה המוצא של אותו אדם שעבר את הילוד, זה החבר שלו ודרכו אפשר לעזור לו.
הבנתי, אוקיי, אני מאוד מודה לכם הרב, תודה רבה.
ברוכים תהיו.
ברוכים תהיו, כל טוב.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב הרב אונגר, ישר כוח עלה לתוכניות גם בבוקר וגם בערב עכשיו.
ברוכים תהיו, תודה רבה.
רציתי לשמוע מרב כמה דברים להנחיה, אני פשוט עוסקת, כן, בצורכי ציבור מאוד מאוד כבדים, כמו להתמודד, כן, אלמנות בריאות עם ילדים או בלי ילדים, ואלמנה בלי ילדים שלא נדע, ולעודד אותם במשבר האבל, כל אחד בדרך שלה שלא נדע.
כן.
ואני באבל האישי שלי מראש חוד שפת שיבטתי את אמא שלי, למרות שלא היה לי קשרים טובים איתה 40 שנה, ואני רוצה לשאול את הרב על זה כמה קרים.
מקום מנחם אתכם.
אמן. שנזכה לגולת חיות אמיתים עכשיו כבר לבית.
אמן.
מה שברציתי לשאול את הרב על הדבר הזה.
כן.
קודם כל, מה עושים שאין לי זמן להרגיש את האבל האישי שלי?
כן.
זה אחד.
כן.
את העניינים שאני רוצה גם בתוך הציבור ברוך שם, לא רק זה, גם דברים אחרים.
כן.
מצד שני, אני באה לי שאלה כל פעם בראש, מסתובבת לי.
כן.
למה לא זכיתי לאמא לקשר נורמלי בין אמא לבת, וכל מה שאני רוצים שזה יהיה כמו בנורמה, כמו שאומרים.
כן.
זה כאילו מרגיז אותי. לא שאני כועסת על בורא עולם כזה שאומרים, ואני אומרת, בכל זאת, רציתי שתהיה לי אמא כמו כל האמאות עם בנות שחיים בשלום ונרמד וטוב ויפה.
מובן.
הרב יכול לעזור לי על זה.
נתחיל מהשלב הראשון, נראה מה נספיק לעשות בשלוש דקות שנותרו לנו. העיקרון הוא כזה, קודם כל לגבי השלב הראשון, אני צריכה למצוא זמן לאבל של עצמי. זה נכון, את עוסקת בצורכי ציבור, ואת זקוקה למצוא, את אומרת אני זקוקה למצוא זמן לאבל של עצמי.
השאלה, אני צריכה למצוא זמן בכלל, או שזה השאלה, לא נכון, זהו.
מצוין, השאלה
הבאה... זה כבר חודשיים, זה השאלה.
השאלה הבאה יהיה, אם תמציא זמן לאבל שלך עם עצמך, מה היית עושה באבל הזה? אני
גם ככה שרה לעצמי, כי אני אוהבת לשיר, אז יותנו זה כעשור לשמוע, לפחות אני שרה ועושה מה שטוב לי.
זה מה שהיה עוזר לך?
או כותבת דברים, או ששומעת שיעורים, או שעושה דברים שטוב לי, אבל לא דווקא דברים שעושים, נכון, אני עוסקת עכשיו לצרנו בדברים הקרובים שיש לאנשים, או שלום בית שהייתי עושה לפני כמה חודשים אחורה.
כן.
אבל בוא נגיד, יש דברים שאני הפסקתי, כי אני חושב שזה על היכולות שלי הנפשיות היום.
כן, קודם כל טוב מאוד שאת מזהה שיש דברים שמעל היכולות שלך, מכיוון שלא פעם כשבני עדיין במשבר והם עושים הרבה מאוד דברים, הם טועים בכך שהם מרגישים שאם והיה ואני ארים עכשיו משקולות רגשיות כבדות יותר, אז אני אוכל להוכיח לעצמי שאני יכול הרבה יותר, ואז הם נשברים לגמרי. טוב שאת מצליחה לזהות ולעצור את עצמך למרות המשבר. כי אני אומר עוד פעם, במשבר יש בני אדם שאומרים, אנחנו מרגישים שזה קשה ולכן נוצרים, אבל יש בני אדם שמרגישים שזה משבר ולכן הם יעשו הרבה, הרבה יותר. אז טוב שאת מזהה את זה, וכדאי באמת ליצור איזה שהם גבולות בהקשר הזה. לגבי הדבר השני, את אומרת שאת זקוקה, את רוצה לדעת אם כדאי זמן לאבל. אז השאלה הייתה, מה תעשי אם היה לך זמן לאבל? אז את אומרת, אני אקדיש ב, אם זה אמרת בשירה, או בדברים שמסמכים אותך, או אם בשיעורים, דברים שמעניקים לך תחושה. אם זה נקרא...
או נכתוב דברים, שחלק מזה גם לזכה שלי, מה בוא נגיד כך.
אם ואני, מה שאני אמיץ לעשות, אם את לא יודעת, אם כן כדאי או לא כדאי להקדיש זמן לאבל, ובזה אנחנו נצטרך לסיים, נמשיך בהזדמנות, אם נצליח. מה שאני אמיץ בשלב הזה, זה היות שאת לא לגמרי יודעת אם כדאי או לא כדאי, אנחנו ננסה להקדיש איזשהו פרק זמן, קחי עצמך פרק זמן כמו חודש, חודש וחצי, ויום, יום, יום, תעשי שעה או חצי שעה של זמן שאת מקדישה למה שנקרא מבחינתך אבל, תבדקי את זה משך חודש, חודש וחצי, האם זה משפר את הרגשה, עוזר או לא עוזר, ועל בסיס זה תוכלי לדעת אם כדאי או לא כדאי לעשות. אנחנו כאן מסיימים, תודה רבה לאשר גרייבר, מנדי אור, בעזרת השם, המאזינים שלא יספיקו לעלות הפעם, בעזרת השם, בהמשך התוכניות. היו ברוכים.